היי, רציתי לספר לכם על פודקאסט חדש שאני מפיק עבורכם. הפודקאסט נקרא ישראלי פשוט והוא עוסק בחסידות. אנחנו במהלך הפודקאסט נעסוק בכל מיני עניינים שקשורים ליהדות, לחסידות, לגמרא ובכלל המחשבה היהודית לדורותיה. הפודקאסט מופק יחד עם מנדי בלוי במיזם צמאה, שאני בטוח ששמעתם עליו. אז מוזמנים להאזין לפרק הזה שעולה בעל המשמעות, ולשאר הפרקים חפשו ישראלי פשוט באחת מאפליקציות הפודקאסטים. האזנה נעימה. שלום, והיום בפודקאסט אנחנו נדבר על מאמר גמרא שהפך להיות שיחה בחב"ד. והמאמר גמרא הזה הוא אחד המאמרים הכי מפורסמים בגמרא, שכדאי להכיר במיוחד במיוחד לפני פורים. ובשיחה הזאת אנחנו ננסה ללמוד את המאמר גמרא בראי החסידות, על פי שיחה של הרבי מלובביץ' על אותה גמרא. שלום אנדי.
שלום וברכה תמיר, מה נשמע?
אז בוא נצלול לגמרא, על מה מדובר ומה הקשר של זה לפורים.
מדובר בעצם על סוגיה בגמרא במסכת מגילה, בדף זין עמוד ב', שמתחילה בדבר הלכה. רבה, אמר רבה, מחייב איניש לביסומי בפוריה, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
מה זה אומר? זה אומר שבעצם צריך לבוא ולהשתקר עד הרמה הזאת, שאנחנו לגמרי, אפשר להגיד, לא נשלוט במעשים שלנו.
לא נדע,
שלנו,
עד אלו ידע.
לא נדע, אנחנו רואים את היטלר, ואנחנו רואים איזה רב צדיק, אנחנו רואים אותו
בין
דבר.
בין ארור המן לברוך מרדכי, איך לא יודעים מה ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. והגמרא ממשיכה ומספרת סיפור בקשר לאותו דבר הלכה. רבה ורב זירה, עבדו סעודת פורים ועדי הדדה. רבה ורב זירה נפגשו ועשו סעודת פורים ביחד, כמו שאנחנו נוהגים היום לעשות סעודת פורים יחד עם חברים שלנו ועם משפחה שלנו, ושתו לחיים. תוך כדי הסעודה, תוך כדי המשתה ושמחה, איבסו, נשתקרו. קם רבה, שחטי לרב זירה. רבה קם, הגיע לרב זירה ושחט אותו. ככה בפשט הגמרא. למחר, באי רחמי ואחיה. למחר, מחרת בבוקר, הוא ביקש עליו רחמים, ורב זירה קם לתחייה.
זאת אומרת, התחלנו במשהו מאוד תמים, סתם סעודת פורים נחמדה של שני רבנים ביחד, משתקרים, אבל אז יש פה איזשהו מקרה של יציאת הנפש, רצח, או משהו בסגנון הזה, וגם נס מאוד גדול שקורה לאחר מכן, בעצם אף אחד לא נפגע, או אפשר להגיד, הנזק תוקן.
הנזק תוקן, ומדובר פה במקרה שהוא קצת כזה, הוא מקרה קיצוני, קראנו את זה כאילו ככה כחלק מסוגיית הגמרא, אבל רבה הגיע ושחט את רב זירה, שזה משהו שהוא לא מובן לנו כל כך. לשנה הבאה הוא אמר לו, רבה הגיע לרב זירה ואמר לו, ני תמר, תבוא אליי עוד פעם, ונביא סעודת פורים, ועד עד עד ננסה סעודת פורים ביחד.
מה זה, לא הפקו לקחים?
זו השאלה הגדולה. רב זירה הפיק לקחים, אמר לו, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה, לא כל שעה מתרחש נס.
בקיצור, מה שהוא אומר לו, שאי אפשר להסתמך על הנס, אם קוראים לנו ניסים, אם ניצלנו מאיזשהו אירוע, צריך להיות יותר זהירים ולהתרחק מאותו מקום, ולא עכשיו לבוא ולהגיד, יאללה, קרה לי פעם אחת נס, יקרה לי עוד כמה פעמים נס.
כן, ממש ככה. אנחנו לא, היה לנו פעם אחת, אנחנו לא נחזור לזה פעם שנייה. וכשאנחנו מסתכלים רגע על הסיפור הזה, זה מה שקראנו עכשיו, זה סוגיית הגמרא, איך שכתוב בגמרא, מסכת מגילה. הסיפור הזה הוא סיפור תמוע. אנחנו יודעים שרבא היה, א' כל בן אדם צדיק. דבר שני, היה בן אדם. אנחנו מכירים מצבים של שחרות, ואנחנו לא רואים ביום יום שאנשים מרוב שחרות, ברגיל שלהם מגיעים ורוצחים את החבר שלהם.
במיוחד לא צדיקים. זאת אומרת, יש פושעים שהולכים ומשתקרים, אבל זה חלק מהאופי שלהם. בעצם השחרות, אפשר להגיד, מגבירה את האופי שלך, היא משחררת עקבות, והיא גורמת לך להתנהג בצורה יותר טבעית, ושפחות קשורה לאחר.
בדיוק. וזה לא רק בפן הזה הבסיסי, שאיך רבה מסוגל לרצוח את רב זירה. גם בפרטים של הסיפור, אנחנו רואים שהוא למחר הגיע וביקש עליו רחמים ואחיה. מה זה למחר? אתה חיכה, בן אדם רצח מישהו ואתה מחכה עד המחרת בבוקר שיתפלל עליו, שהוא יחזור לתחייה?
וגם בדרך כלל כשהגמרא באה ומספרת לנו דברי הלכה, היא בעצם מנסה לבוא להגיד לנו תורה מלשון הוראה, מנסה להגיד לנו איך להתנהג. גם בסיפורים, אבל בעיקר בדברי הלכה. והסיפור פה של הרצח מופיע מיד אחרי שיש משהו שהוא קשור להלכה, וכנראה יש פה איזשהו חידוד של ההלכה שהסיפור בא לספר לנו, זה לא סתם סיפור או סיפור שבא להגיד לנו איזשהו נמשל, אלא איכשהו הוא אמור לדייק אותנו לגבי מהות ההלכה של להשתקר עד אלו ידע.
ונקודה אפילו יותר היסטורית בעניין הזה של הצמידות להלכה ולסיפור, זה שיש הרבה מפרשים שלומדים את סוגיית הגמרא הזאת, ואומרים, מכיוון שאנחנו רואים שהיה פה מקרה של רצח, נניח ארן ככה אומר, והמאור קטן שמיו פוסקים, מראשוני הפוסקים, אומרים, מכיוון שראינו בהמשך הגמרא שהיה מקרה של רצח בעקבות אותה שחרות, אנחנו נבטל את חובת השחרות בפורים. ואפילו אם נקרא את זה רגע בלשון של רבי אפרים, שמראשוני הפוסקים, אומר, מהו עובדה דקם רבא ושלחת אל רב זירא, התחיל עם מימרא דרבא. מזה שאנחנו ראינו שהגענו למצב של, של שחיטה, של רצח, אנחנו מבטלים את ההלכה ולאו שפיר למעבד אחי.
אז נעשה רגע סיכום ביניים, אנחנו בעצם יש לנו כמה קושיות לגבי הסיפור הזה, איך יכול להיות שרב כל כך גדול רוצח, איך יכול להיות ששחרות גורמת לכזה רצח, איך יכול להיות שהוא לא עושה תשובה ומזמין אותו גם בשנה הבאה, וכל זה נכנס לנו בתוך סוגיה הלכתית שיש לה השלכות, לא בתוך זה סיפור שאפשר להגיד שהוא רק משל או רק משהו תיאורטי. טוב, אז בואו ננסה לא רק לתת שאלות, אלא גם לנסות לתת תשובות, דרך השיחה של הרבי מלובביץ', אנחנו באות היי למי שרוצה לעקוב אחרינו דרך ליקוד השיחות של הרבי.
עכשיו, בשביל באמת להבין את הסוגיה הזאת, זאת אומרת, אם רגע נסכם ממש בתמצית את השאלה, אנחנו למדנו סוגיה של הגמרא. בסוגיה של הגמרא קורה מקרה של, מקרה לא נעים לגמרי, של שחיטה. רבא שחטה, רבא שחט את רב זירא. אנחנו רוצים לומר שמצד אחד, היה פה שחיטה. מצד שני, לא להשאים סתם את רבא, שהיה איש צדיק ברצח, ולעבור הלא תרצח, אחד מעשרת הדיברות. לכן מה שאנחנו רוצים להעמיד פה זה איזושהי תשובה, שתעמיד את השחיטה הזאת באור חיובי. ולהבין אותה שמצד אחד היה פה שחיטה כפשוטה, פשוטם של דברים שרב זירא מת, מצד שני לא היה פה, כמו שאמרנו, עבירה שלא תרצח.
והוא לא סתם מת, אלא הוא מת על ידי רבא.
בדיוק.
כי אם הוא סתם מת, אוקיי, בסדר, אנשים מתים. יכול לקרות לבן אדם התקף לב, יכול לקבל הרעלת אלכוהול, אבל הכוונה פה של הגמרא זה שיש לרבא אחריות על המוות הזה. ואף על פי כן, כשהוא פיקח לגמרי בשנה הבאה, הוא מזמין אותו, ומזה שצדיק כלשהו עושה איזשהו מעשה בגמרא, בדרך כלל אנחנו לומדים מאותו מעשה והופכים אותו ממש להלכה. ככה גם פה, אם כשהוא פיקח והוא לא שיקור ואי אפשר לתת לו כל מיני הקלות, אז הוא מזמין אותו לשנה הבאה, כנראה שזה חיובי.
זה חיובי, ובשביל להבין באמת את הדברים, אנחנו מקדימים איזשהו ביור קטן, אנחנו חוזרים אחורה כמה שנים לפני המעשה של הגמרא, לחנוכת המשכן. אנחנו בפרשת שמיני, אוחזים בפרשת שמיני, שגם, דרך אגב, פרשת שמיני חלה הרבה פעמים בזמן שפורים חל בו. אנחנו בפרשת שמיני, התורה מספרת לנו על זה שנדב ואביהו נכנסו למשכן והקריבו אש זרה לפני השם, ויצא אש והמיתה אותם. הם מתו בתוך המשכן. טרגדיה גדולה שנדב ואביהו נכנסים, בנים של אהרון הכהן, והם מתים. פרשני התורה מתעכבים על זה ומסבירים את זה מכל מיני הסברים. אנחנו נתעכב על הפירוש של אור החיים הקדוש. ושהוא מסביר את העניין של נדב ואביהו בפנימיות העניינים. מה היה החטא של נדב ואביהו? זה לא שהם נכנסו והקריבו אש זרה ועשו שם איזשהו טקס של עבודה זרה. הם היו אנשים קדושים, היו אנשים נעלים, בעלי מעלה רוחנית מאוד נעלה. הם נכנסו למשכן בתשוקה מאוד גדולה. הם נכנסו למשכן עם איזשהו רצו מאוד מאוד גדול להתקרב לאלוקות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. ומרוב התשוקה שלהם, אם אני אקריא רגע ממש את כמה מילים של אור החיים, הם לא נמנעו מקירוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, נשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם, עד שהם פשוט מתקרבו לפני הקדוש ברוך הוא וימותו. מרוב הרצו, הנשמה שלהם פשוט יצאה מהגוף. בקבלה ובחסידות קוראים לזה כלות הנפש. הנפש שלהם יצאה מהגוף. למה התורה אומרת באמת שהם הקריבו אש זרה? כי התכלית של המשכן, אנחנו יודעים למה המשכן נברא ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה לו פה בית גשמי בעולם הפיזי שלנו, בשביל שיהיה לו מקום פה, בעולם הזה. והיחס הזה של הרצו, ההתנהגות הזאת של הרצו, לברוח מהעולם הזה, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב כל כך באיזה אקסטזה כזאת, זה בבחינת אש זרה.
כן, וגם אפשר להגיד שבאופן כללי, הכהנים לא אמורים להשתמש במשכן לתועלתם, והם גם לא אמורים לבוא ולעשות לפי מה שבא להם באותו רגע. אלא יש סדרים מאוד ברורים, איזה קורבנות צריך להקריב, ואיזה קורבנות הם קורבנות רשות שמותר להקריב, ואיזה קורבנות אתה מקריב בגלל שעשית חטא. אז זה לא מאפשר לך לעשות חטא, זה מאפשר לך לחפר על חטא. זה לא שבן אדם יגיד, בגלל שיש לי איזשהו קורבן שבא לי להקריב, אני אעשה חטא, ואז אני צריך לשלם קורבן כנגד החטא הזה. ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם לומדים לאט לאט מתוך התורה, שבהתחלה נראה שאין סדרים או לא למדנו אותם עדיין, ולאט לאט מקבלים את הגבולות ואת הגדרות, נגיד כמו שכהנים אסור להם לשתות יין לפני שהם משרתים במקדש, ולכן גם במנחה רגילה של יום רגיל, אנחנו לא עושים ברכת כהנים, כי יכול להיות שבארוחת צהריים, הרימו לחיים לחיים.
באמת הגדרים האלה, שאתה מעלה פה את הסוגיה הזו של הגדרים, והמדידות והגבלות, והסדרים שבקורבן הזה, ובגיל כבס בן שנה, ולא כבס בן שנתיים, זה נוגע ומשליך הרבה לעניין הזה של הרצו. אנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהיות בסוג של איזושהי רוחניות נעלית, אבל לא לשכוח את השוב. לא לשכוח את הרצו, אבל יותר חשוב את השוב.
אבל רגע, עדיין לא הבנתי. מה הקשר בין הסיפור הזה, שלכאורה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא המית את שני בניו של אהרון הכהן, בתורה עצמה, לבין כמה אלפי שנים אחר כך, רבי זרע ורבא. והסיפור הזה של הרג של בן אדם על ידי בן אדם.
באמת הקשר בין נדב האביו לסיפור של רבא ורב זרע, הוא ביין. התורה מספרת לנו שהם נכנסו שטויי יין למשכן. שטויי יין לא רק ברמה הפיזית, אלא בפנימיות התורה אנחנו מסתכלים על זה, הם נכנסו ברמה רוחנית ובתודעה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. תודעה רוחנית כזאת שגרמה לנפש שלהם לפרוח מהגוף. ועוד לפני שאנחנו נוגעים ברבא ורב זרע, יש עוד מקרה בגמרא שמספרת לנו על ארבעת הנאים שנכנסו לפרדס. לפרדס זה פשט רמז דרוש סוד, הם נכנסו לאיזשהו רובדים מאוד מאוד עליונים בסודות התורה, וכל אחד קרא משהו אחר. אנחנו קוראים על בן זומא ובן עזאי, ואחר, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. כל אחד מהם נכנס לפרדס, אחד הציץ ונפגע, השני מת, השלישי קיצץ בנטיות, רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אם רגע נתבונן במינוח הזה נכנס בשלום ויצא בשלום, למה אנחנו צריכים להדגיש את העניין שנכנס בשלום? הרי כולם נכנסו בשלום.
כן, לגבי אף אחד מהם לא נאמר, נכנס במשהו.
רק אצל רבי עקיבא. כי גם הכניסה למקומות האלה, מלמדת אותנו התורה, גם בכניסה לאיזושהי תודעה רוחנית, גם בכניסה לאיזושהי עבודה רוחנית, היא צריכה להיות בשלום. ולכן רבי עקיבא, שהוא נכנס בשלום, הוא נכנס לתוך הסודות באיזשהו, באופן חיובי, הוא גם יכל לצאת בשלום אחר כך.
אז מה, פה ניתן את העזרה למאזינים שבעצם אסור להתעסק בפנימיות התורה ובקבלה עד גיל 40, ומי שלא באמת למד ש"ס ופוסקים כמו שצריך, כי זה בעצם להיכנס בשלום. להיכנס בשלום לענייני פנימיות התורה, מדובר פה בדבר מסוכן, לא בזה משהו כליל.
נכון, באמת יש את הגישה הזאת של קבלה מגיל 40, אחרי ש"ס ופוסקים, מילה קריסו בש"ס ופוסקים, אבל כבר רבי חיים ויטל, בכתבים שלו, אומר שכיום בדור שלנו, שזה דורות ממש לפני ביאת המשיח באופן מלא, אנחנו צריכים כמה שיותר להיחשף לפנימיות התורה ולסודות התורה, כמובן באופן המתאים, בטהרה ובקדושה ובנקיות, אבל להיחשף לזה, כי זה חלק מתורתו של משיח. ולכן העיסוק הזה, בפרט בחסידות, בדורות האחרונים, הוא עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי, וזה ככה, אני אומר את זה בסוגריים.
אוקיי, אז בואו ננסה להתקדם. למה בכל זאת הסיפור הזה מופיע בתור דבר חיובי? מה כל כך חיובי בהרג הזה או בשתי פורים הזה שיצא משליטה?
אם אנחנו מתבוננים באמת בשם רבא ורב זרע, אנחנו רואים שרבא, העניין שלו היה גדלות. רבא, המילה המילולית, הפילולוגית, המשמעות, מדברת על גדלות. רב זרע מדבר דווקא על קטנות. הוא היה זהיר, גם בגוף הוא היה קטן, אבל גם כן מדבר על איזשהו סוג של קטנות לעומת רבא, באופן יחסי. אך בסולת פורים מזמינים את כולם. בכלל מצוות פורים מדברים על הכלל, על משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. רבא אמר, אני אזמין את חבר שלי רב זרע, וביחד נעשה סעודת פורים, אני, עם הגדלות שלי, אני אפעל על הקטנות שלו, ואני אעלה אותו למקומות לדרגות מאוד נעלות.
כלומר, יש מקום לכולם, גם הוא וגם הוא, אולי קצת כמו בסוכות, שבכוונה אנחנו מקדים את ארבעת המינים ביחד, ולא שהאתרוג נשאר לו בויטרינה מאחורי זכוכית, אלא דווקא ביחד הזה הוא מאוד חשוב, בשביל שכולם נוכל להתרומם ביחד למעלה הגבוהה.
ומה שרבא רצה להשפיע על רב זרע, זה באמת קשור לעניינים של תורה וסודות ורזין דתורה. בסעודה הזאת רבא גילה על רב זרע הרבה הרבה סודות התורה באופן נעלה ביותר. עד כדי כך, מה קרה? קם רבא, שחת לרב זרע. היה פה שחיטה, אבל באיזה מובן שחיטה? שחיטה במובן של העלאה. אנחנו בגמרה, בחולין, הגמרה מדברת על זה שאין ושחט, אלא ומשך. האופן של הסכין על הבהמה זה באופן של משיכה. זה לא באופן של דקירה, אלא באופן של משיכה.
זה לא סכין קצבים כזה שבא וטרח, נותן מכה.
אלא הוא נמשך על הגרון של הבהמה, והמשיכה הזאת היא גם כן יש לה תוכן רוחני. התוכן הוא שאנחנו מושכים ומלשון מעלים את הבהמה מדרגה של חיה, לדרגה יותר נעלית, דרגה שאחר כך יכולה למהל כדם ובשר כבשרנו. כן. דרגה של מדבר.
ולתת לנו אנרגיה בעצם לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, שבהמה בדרך כלל לא מצווה במצוות, ולא יכולה לעשות שום דבר נעלה בסגנון הזה, אלא להיות בהמה.
וזה המשמעות הפנימית של רבא שחט לרב זרע. רבא שחט והעלה את רב זרע לדרגה נעלית יותר.
אז אפשר להגיד שבעצם דברי התורה האלה לא היו מותאמים לרב זרע, ובגלל שהם היו כל כך נעלים, אז פגע נשמתו. הוא כאילו קיבל, אפשר להגיד, בהשאלה מעולם הרפואה, הוא קיבל איזה התקף לב, דום לב, הוא פתאום התעלף, אבל לא התעלף ומיד חזר לחיות, אלא התעלף ברמה כזאת שכנראה הוא נהרג מההתעלפות הזאת, והיה צריך נס כדי להחיות אותו אחר כך.
כן, כמו בנדב ואביו.
אבל תראה, בכל זאת, אם אנחנו רגע מסתכלים על הסיפור הזה מבחוץ, אז כן יש פה מקום מאוד 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 מסוכן. ומצד שני, המקום המסוכן הזה של מוות, הוא גם מקום איכשהו חיובי, לפחות לפי איך שהגמרא מתארת את זה. יש כאן כן את הצד ש... חלק מהפוסקים הלכו ואמרו, לא להשתקר עד דלא ידע ממש, ולהיזהר מכל האזור הזה, ולכן כל אחד יש שם הרבה ויש שם המעיט, כפי שאמר הרמה. אבל למה בשיחה הזאת שאנחנו לומדים, בעצם זה מתואר כדבר חיובי בסופו של דבר?
כי יש את המושג של רצו ושוב. יש את המושג של כלות הנפש. כלות הנפש זה עניין מאוד נעלה. זה בן אדם שהגיע לדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שבעקבות הדרגה הזאת, בעקבות ההערות שהוא מקבל, הנפש לא פורחת מהגוף. הוא לא חוטא חס וחלילה. ואת הרגעים האלה זה רגעים שאנחנו גם צריכים למצוא בעצמנו, אבל באופן כזה שלא יהיה כלות הנפש ממש. אלא באופן כזה שאנחנו גם כן נחזור למציאות היומיומית. זאת אומרת, כל בן אדם, כל יהודי, צריך למצוא את הרגעים שהוא כביכול פורח מעצמו, כביכול שוכח רגע מעצמו, מתנתק מהחומריות שמקיפה אותו ביום-יום, ומקדיש כמה דקות של שאיבה כאלה לקדוש ברוך הוא.
כן, ממש בהמשך השיחה, מסופר שם על שניים מאדמו"רי חב"ד, שאחד מהם פשוט מסתכל על הקיר במשך שעתיים, הוא נמצא באיזה עולם משלו, אבל הוא לא בוהה, או סתם עייף, או, אתה יודע, מעביר את הזמן, אלא הוא כרגע באמת כל כך מרוכז במה שהוא עושה, כמו להבדיל. ילד בשנתיים עם פלאפון, שהוא כרגע פשוט לא מודע למה קורה סביבו, יכול למצוא לזה, הוא פתאום נרדם באמצע הסלון, והוא היה כל כך מרוכז בפלאפון הזה, שפשוט לא היה מודע בכלל בכלל למה קורה סביבו, ולמה קרה בבית, ופשוט מתנתק.
אתה אומר ילד בן שנתיים, זה מחמאה, אז יש גם אנשים מבוגרים, כמונו קרקנו, וגם אנחנו לפעמים חוטים בדברים האלה, שאנחנו פתאום מתמכרים איזה גלילה בפלאפון. אז בואו, גם אנחנו יכולים לתרגם את הרגעים האלה, שאנחנו גוללים סתם ככה בפלאפון, ולמצוא את הרגעים החיוביים שביום שלנו, את הרגעים שאנחנו מקדישים בינינו לבין הבורא. ובסופו של דבר, לחזור למציאות היומיומית, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם נשמות בגופים, שאנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא במצוות מעשיות, עם תפילין, כפי שכתוב בשולחן ערוך, בסדרים מסוימים, כמו שהזכרת מקודם, שהכהנים, עליהם כל מיני ציוויים, ציוויים שהגבילו אותם, לא להיכנס למקדש שהם ככה וככה, להקריב באופן כזה וכזה, כי ההגבלות האלה זה חלק בילדין בעבודת השם היומיומית.
הוא לא בג, הוא פיצ'ר. אבל מה הקשר לפורים? כאילו, הסיפור הזה מובא כזה מין סיפור חסידי של פנימיות, של דברים נחמדים מאוד, אבל בסופו של דבר, יש פה גם הלכה שקשורה לפורים, וגם כל הסיפור הזה קרה בפורים.
זה קשור לפורים במובן הזה, שא', כמו שאמרת, מדובר פה על מקרה שקרה בפורים, ובפורים זה זמן שהוא מוכשר להתעלות. אנחנו יכולים לתפוס את זה כזמן שמוכשר להתעוללות, לאלכוהול ולשיחות, אבל אנחנו רוצים להקדיש את פורים לזמן של קדושה, וזמן של טהרה, עד כדי כך שגדולי החסידות אומרים, שבזמן של פורים, ברגעים האלה, ובפרט במשתה ושמחה, אפשר לבקש את כל הבקשות שרוצים, כי אז נפתחים שערי שמיים. ודווקא מתוך השכרות, ודווקא מתוך האלכוהול.
כן, ויש גם כאלה שאומרים שזה אפילו יותר נעלה מיום כיפור. והרי ביום כיפור אני חושב שככה הרוב המוחלט מרגיש התעלות יותר גדולה מאשר בפורים, וזה משהו שבאמת דורש חשבון נפש ותחקיר עמוק, כי אם אנחנו אמורים להרגיש בפורים יותר נעלים ויותר בתרוממות, אז זה אומר שאנחנו לא עושים את פורים כמו שצריך, וצריכים לקחת את זה בתור לקח. אבל אני כן רוצה לחזור באמת לנקודה הזאת של הפשט, שבסופו של דבר הייתה פה שחיטה. והשחיטה הזאת מאוד קרובה באמת לעניין הזה של האלכוהול, כי אלכוהול באמת משחרר רכבות אצלנו כבני אדם, וגורם לנו, אפשר להגיד, גם לשמחה, אבל גם יש פה סכנה מאוד גדולה. וכל אחד צריך לדעת באמת אם אלכוהול עושה לו טוב, עושה לו פחות טוב, איזה סוג של האלכוהול עושה לו מה, ואפשר להגיד שאצל רוב האנשים, אלכוהול בסופו של דבר גורם לפחות רגישות לצד האחר, לבן אדם האחר שמולך. ואפשר לראות פה שיש פה שני חברים קרובים, רב זרה ורבה, וביום יום הם סבבה אחד עם השני, הם בטוב, הם יודעים להתנהל בצורה רגישה אחד לשני, אבל יחד עם האלכוהול יש באמת גם איזושהי קהות לרגשות של האחר, שוב כל אחד לפי דרגתו, ואני חושב שאנחנו כמורים וכהורים צריכים באמת לבוא ולדעת להתאים את המסר לבן אדם השני. אבל הגמרא מחדדת ואומרת לנו עוד משהו. גם אם המסר לא יהיה הכי מדויק, וגם אם הוא לא יהיה הכי מותאם, נגיד שאני אבוא ויספר את זה על משהו מאוד מאוד עמוק, שמתאים לרמה שלי, לילד שלי. וזה לא מתאים לו כרגע. אז הגמרא הזאת מספרת לנו שיש פה איזושהי תועלת, גם אם אותו ילד לא ידע לגמרי לקבל את המסר, וגם אם הוא יבין את זה בצורה לא הכי מדויקת ולא הכי נכונה, יש ערך בזה שהוא יתרומם לאיזו מדרגה מאוד גבוהה, אפילו לרגע אחד, אפילו אם מחר כבר הוא יחזור לעצמו, ואפילו אם זה לא הכי מתאים לו, ואולי דווקא פורים, קצת כמו ליל הסדר, זה מין מפגש של קבוצה מאוד מאוד הטרוגנית כזאת, שאי אפשר הרי באמת ללמד את הבן ישיבה, יחד עם הילד, יחד עם הסבתא, הדודה, זה לא עובד. ואולי החוויה היא מה שאמור לרומם, לא העניין המוחי של לבוא ולהבין איזושהי נקודה או איזה וורט, אלא להתרומם כולם ביחד מתוך החוויה של הביחד, ומתוך החוויה של כן, האלכוהול נוכח בחיינו פעם בשנה בצורה אינטנסיבית, ואולי משם לבוא ולהתרומם, לא מתוך איזו הבנה שכלית, אלא חיבור רגשי של חוויה משפחתית משותפת.
זה לקח נוסף שאפשר ללמוד, חוץ מהחוויה שאתה אומר שצריכה לקרות במפגש הזה בפורים, גם כן זה היה לקח מרבא ורב זיירא, שהיה שם איזושהי סיטואציה שרבא מארח, הביא את רב זיירא, ומרוב סוג של חוסר שימת לב כנראה, הוא ירח את רב זיירא, אבל סוג של מרוב הרצון לפנק אותו נקרא לזה ככה, אז הוא הביא לו עוד סודות של התורה ועוד סודות של התורה, עד כדי כך שפרחה הנשמה מהגוף, וברמה הפרקטית שלנו היום, בן אדם לחברו, חוץ מהסודות, מעבודת השם, גם כן ברמה הפרקטית, שבן אדם מארח, עכשיו סודת פורים, אנחנו הולכים לארח אורחים, או בכלל, במהלך כל השנה, יש איזושהי נטייה לפעמים למארח, לא להכיר את גבולות הגזרה אולי, סוג של כאילו מרוב רצון לכבד את זה, אז לדבר לבן אדם יותר מכפי שהוא צריך, אז זה צריך לקחת לפעמים צעד אחורה, ולתבונן באמת בכלים של הבן אדם שעומד מולך, ונגיד יותר מזה, זה לא רק באירוח, זה בכל מפגש בין שני אנשים, לדעת ולהכיר את גבולות הגזרה, ופשוט לדבר בגובה העיניים, לא להעמיס.
ואפשר להגיד שבפורים אנחנו הכי נוטים למקום הזה, כי אם אנחנו לא נהיה מאוד מאוד חמים ומחבקים בפורים, אז אף אחד לא ישתה, ויהיה מבאס, ואז אנחנו נרגיש מתרוממות נפש קלה כזאת, אפילו לא שמדגדגת יום חול. ואם אנחנו יותר מדי, יכול להיות שלבן אדם שני אין את הכלים להכיל לזה, והוא בכלל לא רגיל לשתות, או זה עושה לא רע, אז צריך מאוד להכיר את מי אתה מזמין, וגם כמה אתה דוחף בנעימות את אותו אדם, ושיהיה לו נעים לשתות איתך, אפילו שהוא אורח והוא לא בא לבית. מני בלוי, תודה רבה.
תמיר דורטל, תודה רבה. פורים שמח ולחיים ולברכה.
חיים וחיים.